כן, צהריים טובים. אנחנו ככה, אמנם צריכים להשתדל עד היום האחרון של הזמן להיות צורה רגילה, תפקד בהתלהבות, בשמחה, בניצול של הזמן, אבל זה לא סותר לזה שאנחנו בכל זאת ככה כבר מסתכלים טיפה קדימה ויש לנו איזה יעד שהוא בין הזמנים. ואני רוצה דווקא היום, באופן כללי, אנחנו, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה רגילים, אבל בצורה טבעית אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לבין הזמנים לא רוצה להגיד כאיזה איום או כאיזה אתגר קשה, שהשאלה היא איך כאילו להצליח לעבור אותו בשלום. ויש בזה כמובן בחינה נכונה מהבחינות הידועות של האתגרים ידועים של הקיץ ובכלל של זמן פנוי ככה בבית, לא במסגרת קבועה ומסודרת של הישיבה ושל עבודת השם, של לימוד תורה ושל חבורה וכל מה שיש, הדבר הגדול הזה שבאמת יש בישיבה, וזה נכון בפני עצמו ואולי צריך לדבר על זה גם בפני עצמו, אבל אני דווקא רוצה לדבר היום כמה דקות על בין הזמנים בצד הגדול שלו, בצד החזק שלו. איזה דברים אנחנו יכולים לבנות בתוכנו כתוצאה מהזמן הזה? ידוע שהיום כבר לא אומרים את זה, שאני עוד הייתי ככה בחור ישיבה צעיר, אז לפעמים עוד היו אומרים לנו לפני בין הזמנים, היו מקריאים לנו את הדברים של השל"ה הקדוש. מי שמכיר אותם, השל"ה הקדוש כותב, אם הייתי יכול, הייתי מבטל את בין הזמנים. אבל כבר הוא כנראה לא היה יכול, ואז אמרו לנו, טוב, כיוון שכבר זה קיים, בוא נראה איך עוברים את זה. אבל אני חושב שככה, בזמנים שלנו, התקופות שלנו, אנחנו כבר לא אומרים את זה, כי זה לא רק כי זה לא ריאלי, אלא גם בגלל שאנחנו כנראה מבינים שיש משהו טוב לכתחילה בתקופה הזאת. והטוב, לפני שנראה קצת כמה דברים מעשיים, הטוב הוא קודם כל ביחס למה שהיה וביחס למה שיהיה. זאת אומרת, ביחס למה שהיה, יש בעצם איזה זמן לעכל, כאילו בהנחה שמשך השנה עשינו, אנחנו עושים ועשינו עבודה רצינית. מי שנמצא בישיבה ומתפקד בה ועובד ומתאמץ ומשקיע מאמץ רוחני גדול של לימוד ומידות ועבודה פנימית, אז יש זמן מסוים שבו אתה דווקא יוצא החוצה מהדבר הזה וקצת בעצם באיזשהו מקום כאילו נותן לדברים לשקוע בתוכך. והדבר הנוסף הוא שזה יוצר גם איזשהו געגוע מסוים לחזור לדברים. יש פסקה ידועה של הרב קוק באורות התורה בפרק ז', פסקה מאוד קצרה. הרב קוק אומר, יש שהזמנים שמתבטלים מהתורה, הם פועלים להאיר את העיניים, להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים שהיא משפיעה על לומדיה. בצבא מרגישים את זה הרבה פעמים, יכולים אולי להעיד על זה פה הבוגרים שכבר ככה פתאום להתנתק מהישיבה, לא לשלושה שבועות, אלא לתקופה יחסית ארוכה, ויש כאלה שמרגישים את זה שם, לא רק שקשה להם הצבא, אלא הם ממש פתאום מרגישים, מסתכלים על הישיבה פתאום מבחוץ, פתאום קצת מהצד, ואז פתאום הרבה יותר מעריכים, הרבה יותר מבינים בעצם, כמו שהרב קוק אומר, את עומק קדושת התורה ומה יש פה בעצם. לפעמים שאתה נמצא בתוך משהו, אז זה כבר נראה כאילו רגיל, זה כבר נראה פשוט, זה נראה... וכשאתה קצת יוצא מזה, אתה פתאום מבין בעצם איזה עוצמה של דבר יש פה. איזה דבר גדול, איזה זכות יש לך לפתאום ככה באמצע החיים, ככה לקחת כמה שנים ולהיות ממש שקוע בתוך עולם רוחני, בתוך עולם של עבודת השם ולימוד תורה, וזה דבר שהרבה פעמים נותן הרבה כוחות לחזור לזה ביתר סט וביתר אז, בעוצמה גדולה יותר. אז זה קודם כל ככה מבחינת, הייתי אומר, ממש המבנה הבסיסי של הדברים. הדבר השני, שהוא פשוט, אני חושב, לכולם, אבל כדאי לומר אותו, יש לנו פה בעצם הזדמנות לחוות ככה בקטנה ממש את מה שבעצם מחכה לנו בחיים העתידיים. חיים העתידיים שכולנו יודעים שהם מחכים לנו, בין אם נהיה בישיבה כך שנים, כל המסגרת, 5 שנים, נוסיף עוד שנה, שנתיים, גם יותר. בסוף, צורה טבעית, אנחנו נחיה את חיינו עם משפחה ונצא לעבודה בבוקר ונחזור ולא נחיה בתוך עולם שכולו תורה. בעזרת השם, כל חיינו יהיו חיים של תורה. כל מה שנעשה, כל מה ש... כן, בכל דרכי חדיו, הכל יהיה תורה. עכשיו יש לנו ככה איזה הצצה כזאת, ממש קטנה, אבל הזדמנות. הזדמנות שהיא ממש, ממש צריך להסתכל עליה בשמחה, כאתגר, כהזדמנות לחוות את הדבר הזה, על פי דרכנו, כרגע מה שמתאים לנו עכשיו, וזו הזדמנות עצומה בעצם להתחיל לתרגל את הדבר הזה שבעזרת השם אחר כך הולך להיות, כל החיים שלנו הולכים להיות כאלה. אז נראה שמבחינה מעשית, על איזה דברים כדאי ככה לחשוב במבט הזה של האתגר החיובי של הדברים הטובים שאנחנו הולכים בעזרת השם לקנות ולבנות בתקופה הזאת של בין הזמנים. אני חושב שחשוב לתכנן את זה, פחות בצורה בסיסית, כי כל דבר כזה בחיים, אנחנו יודעים, כל דבר שאתה מתכונן אליו, מודע למה שהולך להיות ומתכונן, בדרך כלל הוא יצא יותר טוב מאשר איזושהי זרימה כזאת שבאופן כללי, מאוד, מתכוונת לעשות דבר כזה או אחר. זה שונה לגמרי אם אנחנו ננסה ככה לרדת קצת יותר לפרטים, להגדרות, לתכנון, זה בהחלט, ולאיזשהו תיאום ציפיות. תיאום ציפיות הוא מאוד חשוב, כי כבר נתקלתי במקרים שבהם הבחור חוזר מאוכזב מבין הזמנים, וכשאתה מתחיל לשאול אותו קצת יותר לעומק, למה האכזבה, אתה מבין שפשוט הוא ציפה לאיזשהו דברים שלא כל כך היו מראש, לא כל כך היו מתאימים ולא כל כך אפשריים ונכונים לתכנן אותם בצורה הזאת. ולכן אחר כך סתם יכול להיות איזושהי אכזבה שהיא לא אמיתית, היא לא באמת אכזבה. לכן אני חושב שכדאי לתכנן ולעשות את הדברים בצורה שנראית, כל אחד אישית כמובן, נראית מתאימה לו, אמיתית לו, וזה משימה וזה אתגר, אבל שבהחלט הוא בכדי השגה. אז אני חושב שהדבר הראשון, כמו בכל דבר בחיים, הדבר הראשון זה הנושא של המידות והדרך ארץ. זה תמיד לפני תורה, זה תמיד לפני הכל. זה החיים שלנו, זה החיים העיקריים. ופה יש הזדמנות לתרגל דברים בעבודת המידות. אחר כך יהיה בצבא, בכלל יהיה בגדול, יהיה ממש, יהיה עבודת מידות ככה בענק. אבל בין הזמנים, זה עבודת מידות ודרך ארץ בצורה קטנה יותר, אבל עדיין בצורה משמעותית. ופה כמובן הכוונה לא דווקא ללימוד על מידות, כי בין הזמנים נדבר על לימוד תורה, אבל כנראה שלימוד תורה זה לא הולך להיות עכשיו הנקודה המרכזית. כמובן, אם יש מישהו שהוא חשקה נפשו בתורה, והוא פשוט הולך עכשיו שלושה שבועות לעשות סדר בוקר, צהריים וערב, וככה הוא הולך לחיות, וזה מה שעושה לו את זה, וזה החיים שלו, וזה ההפוגה שלו, הוא ילמד קצת דברים אחרים, ישנה קצת הלימוד, בסדר, אבל כנראה שכמו שאמרנו, לא בדיעבד, לא, יש צורך באמת קצת לשנות, קצת לעסוק בדברים אחרים שלפעמים אין להם מספיק זמן ואין להם מספיק אפשרות לעסוק בהם כשאנחנו בתוך הישיבה. אז מה יש לנו לעשות מבחינת עבודת העמידות והנושא הזה? אני, בצורה פשוטה, חושב, כל אחד בטוח יהיה לו רעיונות יותר טובים ממה שאני אומר, אבל מה הדברים המינימה הפשוטים שאני חשבתי עליהם? דבר ראשון, זה המשפחה. יש הרבה פעמים שאתה, יש לך איזה רגעים כאלה, שאתה קצת מתבאז שאין לך קצת יותר זמן לאחים הקטנים שלך. או לבקר את זה ביקור נורמלי אצל סבא וסבתא שלך ולשבת איתם ככה בנחת ולדבר איתם ולשמוע אותם ולספר להם וכן אז זה הדרך. יכול להיות שיש לך איזה חבר טוב מהישיבה תיכונית או מהמקום שאתה גר שאתה יודע שהוא קצת זקוק לאיזשהו מישהו שככה ידבר איתו. ויש לך שנה, אתה נמצא פה והוא שם, וכל אחד בתרות בתרדותיו, אולי מרים איזה טלפון מדי פעם. זה לא כמו ללכת לגשת, לדבר עם החבר הזה, ולהציע לו לדבר, או לצאת ביחד איזה טיול, או לא משנה מה, או ללכת לא יודע איפה לים, ולהתייחס אליו באמת מהמקום הזה, שיכול להיות שהוא ממש סוג של זקוק לך, סוג של צריך אותך כמו מישהו מהמשפחה או כל אחד אחר. במשפחה זה כמובן לא רק מהכיוון של החסד, אלא פשוט מהכיוון של התחזוק העמוק של יחסים משפחתיים. משפחה זה דבר, בסוף, לפעמים בתור אנשים צעירים, לפעמים אנחנו מתייחסים למשפחה קצת כאילו בסדר, זה כזה מובן מאליו, לפעמים דברים אחרים תופסים אצלנו מקום יותר חשוב, זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות בילויים, זה יכול להיות, לא יודע, אבל בסוף מי שקצת ככה עובר כמה דקות בחיים, הוא מבין שהמשפחה זה הדבר הכי יציב והכי חשוב והכי מרכזי והכי משמעותי שהולך איתך לאורך כל החיים. לאורך כל החיים. התחלה אתה בתור הילד שיש לך הורים וסבא וסבתא, ואז אתה מגיע לגיל הזה של האמצע, שאתה גם מטופל בילדים וגם מטופל, וגם יש לך הורים שמתחילים להיות מבוגרים, ואז אתה נהיה כבר קצת עוד יותר מבוגר, לא עלינו, אחרי 120, שהדור שמעליך כבר הולך לעולמו, ואז אתה כבר מתחיל לראות מתחתיך כבר את הילדים ואת הנכדים, ובעזרת השם גם את הנינים, וזה רק בגזע המצומצם שלך, ויש מסביב קצת, יש דודים, יש מעגל טיפה יותר רחב, שגם הוא בסוף חלק מהסיפור. הדבר הזה דורש תחזוק. זה לא קורה לבד. זה משהו שדורש איזשהו מאמץ מסוים לעשות אותו, שמשך הזמן לא תמיד יש את הזמן, ולכן, אני חושב שקודם כל, כמובן יש דברים ידועים, כל אחד בסביבתו, יש לפעמים איזה גמח שיש בתנועת נוער, או באיזשהו מקום, באותו מקום שאנחנו גרים, או איזשהו התנדבות כזאת או אחרת, שלפעמים מחפשים אנשים שלא יודע מה, שיעזרו למשימה כזאת או אחרת. אז אם הנושא של המידות זה משהו שאתה חושב עליו לפני, ואתה אפילו אולי כבר מתכנן, יודע אולי על דברים מסוימים, כבר מישהו שאל אותך, אולי תוכל לעזור לו באיזו סיטואציה כזאת או אחרת, אז אם אתה מסתכל על כל הדברים האלה, כבר בהחלט יש פה כבר איזשהו כיוון מסוים, שהוא מאוד מאוד חיובי ומאוד מאוד חשוב, והוא כמובן גם מנצל את הזמן בצורה טובה, ערכית, משמעותית, ובהחלט יוצר אצלנו קומה שלמה של בניין, קומה רוחנית, שהיא יותר נוגעת לתחום של החיים הטבעיים, ולא דווקא לעולם של לימוד. אז זה כיוון אחד. כיוון שני, כמובן אי אפשר בלעדיו, הצד הרוחני. בצד הרוחני יש לנו בעצם שני דברים. אחד זה תפילות. אגיד קיום מצוות, אבל קיום מצוות זה לא, אין פה איזו התמודדות יותר מדי מיוחדת. בסדר, קיים, זה צורה פשוטה, אין פה איזה משהו מיוחד. אבל תפילות זה בהחלט אתגר, תפילות הכוונה במניין, כמובן. זה אתגר בעיקר בבוקר, כי כולנו יודעים, שעות של הלילה, יום, הבוקר, היום ברוך השם בהרבה מקומות יש כבר מניינים ככה גם יחסית יותר מאוחרים, יחסית, תלוי למי זה, זה נקרא מאוחר, אבל לפחות לא צריך לקום כמו פעם ב-6 או 7 בבוקר זה יתפלל, יש לך היום כל מיני מניינים ככה של חבר'ה צעירים, שעות יותר מאוחרות. והתפילות, אם דיברנו על החיים העתידיים, התפילה כהגדרת הכוזרי, הכוזרי במאמר שלישי שהוא מדבר שם על החסיד, אז כידוע החסיד הוא עניינו המרכזי, זה עבודת השם, זאת אומרת זה לא דווקא לימוד תורה, אלא עבודת השם. בתוך עבודת השם התפילה היא מקום מאוד מאוד משמעותי, ובתוך הסיפור הזה של כשהוא מתאר את הסדר יום של של אותו חסיד ומדבר על על התפילה, אז הוא אומר הגדרה אני חושב מאוד מאוד חשובה. הוא אומר התפילה היא גרעין הזמן ופריו. גרעין הזמן ופריו, במילה אחת ככה, לא זמן עכשיו להרחיב בזה, משהו שכתוב גם הרבה בספרים אחרים. יש בעצם יש לתפילה כוח ממש כאילו לרומם את האדם מחדש למקום של השאיפות שלו. מר כוזרי מתאר פה את זה, שהאדם במשך היום, הוא אומר, נמצא בחברת נשים וקטנים, זה כנראה ביטוי כזה של פעם, ככה שכוונה הוא נמצא ככה עם הציבור הרחב, שלא תמיד בראש מעייניו זה השאיפות הרוחניות, ולפעמים גם אנחנו, בצורה טבעית, אנחנו גם קצת נכנסים לזה, לתוך הדברים האלה, לעיסוקים האלה, ואז מגיעה התפילה, ויש בה כוח פשוט ככה כמו כזה מין מנוף כזה, שפשוט מחזיר אותך עוד פעם לנקודת הגובה, לנקודת השאיפה שממנה התחלת. ממנה התחלת את כל הרצון הזה להיבנות בכל החיים, ובמיוחד בתקופה הזאת. ולכן, אם מצליחים, בעזרת השם מצליחים, להתפלל כל התפילות, פשוט, במניין, ונסות להגיע דקה קודם, כדי לא כנס ככה, אלא טיפה ככה להצליח להתכוונן גם בתפילה שתהיה משמעותית, כל שהיא תהיה יותר משמעותית ויותר טובה, ככה יש לה יותר כוח, פשוט, להחזיר אותנו למקום הפנימי שלנו. וזה אם דיברנו על החיים העתידיים, אין ספק שזאת אחת המשימות המרכזיות והקשות ביותר והחשובות ביותר. אנחנו פה כל שבת שיש פה בוגרים, בשיח איתם תמיד זה עולה, הרצון מצד אחד, ברוך השם, של כולם לעשות את זה, והקושי להצליח. כי בדי אנשים נשואים, בעלי משפחות ועבודה וכל העניינים של החיים, מה שלכם בשלב הזה יש פחות, הרבה יותר קל, אתם לא מוגבלים, לא צריכה אתכם האישה עכשיו למקלחות לילדים, ולא שחצי לילה לא ישנת כי הילד בכה, אתה עדיין ככה בשלבים הרגועים של החיים, אז ככה שאין שום בעיה לתכנן את זה בצורה הזאת המסודרת, ולעמוד בזה לדבר עם כוח מאוד גדול. הדבר השני כמובן, אמרנו אמנם לא כל היום וגם לא חצי יום נשב ונלמד תורה, ואולי גם לא רבע יום, כי שוב התקופה היא מזמינה דברים אחרים, אבל קביעות משמעותית של לימוד תורה זה גם כן דבר שהוא בעל כוח מאוד חזק לייצב את היום סביב הנשמה שלו, סביב הלב המרכזי שלו. אני מציע שבתוך הקביעות לימוד הזה יהיה גם לימוד גמרא. לא מדבר על אלה שלומדים דף יומי, אז זה כבר בילדין, זהו, זה כבר תרצו לא תרצו, כן, תרצו ותרצו, לא תרצו לא תרצו, תרצו ותרצו, ברוך השם, אנחנו, אני ברוך השם, בשנה האחרונה, גם בתוך הסיפור הזה, דף יומי, זה כבר מתכון שאתה בתוך הגמרא עמוק עמוק, וככה גם בהמשך החיים בעזרת השם. אבל גם אם, לא יודע, מסכת יבמות הבריחה אותך, למרות שהיית יכול לחזור בכתובות וכבר ליהנות מאוד, ועדיין אתה יכול לחזור, ואם לא, אז תבוא לנדרים, יהיה לך ממש קייטנה, יהיה לך ממש ככה, ממש קל. על כל פנים, תעשה איזשהו קביעות של לימוד, שים בו גם לימוד גמרא. שים איזה חצי שעה ביום גמרא. למה גמרא תשאלו? כי יש משהו בגמרא, לא יודע להסביר את זה. יש משהו בגמרא, בלי הסברים עכשיו, בלי התפלפלויות עכשיו, למה? יש איזה משהו שהוא ככה, תורה ככה במלוא עוצמתה. במלוא הכרתה, זה לא אומר שדברים אחרים לא חשובים, הכל מאוד מאוד חשוב, ואתם מכירים את זה מפורסם, ששאלו את רבי ישראל מסלנט, מייסד תנועת המוסר, שאלו אותו פעם, שאל אותו יהודי, אמר לו, יש לי חצי שעה ביום ללמוד. מה ללמוד? גמרא או מוסר? אז רבי ישראל אמר לו, תלמד חצי שעה מוסר, אתה תראה שיש לך יותר מחצי שעה ביום. זה אמירה, תחשבו עליה, זה אמירה מאוד ככה, מאוד שנונה וגם מאוד אמיתית. הוא התכוון לומר שכשאתה לומד מוסר, אתה פתאום מסתכל על הדברים בכלל בצורה אחרת, על כל החיים שלך, ואז אתה פתאום אומר, רגע, מי אמר שיש לי רק חצי שעה? אולי אני יכול שיהיה לי שעה. אז מהבחינה הזאת צריך ללמוד מוסר חצי שעה, כדי שכל הזמן נהיה מכווננים ככה מבחינת הצד הפנימי שלנו. אבל מצד שני, ככה עוד חצי שעה אחת על גמרא, יש בה משהו חזק ככה שמחזיר אותנו, מכניס אותנו כזה, כאילו ממשיך לנו את הישיבה כזה. ואגב, כל זה נכון גם בחיים העתידיים שעליהם דיברנו, גם בצבא, אלה שעוד לא היו ואלה שיהיו במילואים, גם בצבא להצליח ללמוד כמה דקות ביום גמרא, זה עוצמה מיוחדת. אם אתה לא מצליח באמצע השבוע, תלמד בשבת. אבל תלמד גמרא. הגמרא, אתה ממש ככה מחובר לעולם התורה בנקודות הכי ככה חזקות שלו. הכל פנים, קביעות, כדאי שיהיה זמן קבוע, כדי שזה לא בסוף יתנפנף. כדאי לקבוע את הזמן הזה בזמנים שהם בטוחים. יש זמנים בטוחים, אתם יודעים, לפעמים זה יכול להיות בתחילת היום, ככה יחד עם תפילת שחרית כזה, עוד לפני שמתחילים את הכל, כבר סגרנו את הפינה הזאת של זמן ללימוד תורה, זה יכול להיות עם המנחה ערבית. כל אחד מכיר את הלוז שלו, יודע איפה הזמנים שהם בטוחים, ולא ייכנסו לשם יותר מדי מפריעים, שהדבר הזה לפחות יהיה באיזשהו כמות זמן סבירה וכזאת שנותנת את ההמשכיות, את הרצף, את הכוחות, וכמובן כל המרבה הרי זה משובח, זה כמובן פשוט ולא צריך לומר. אגב, עצה טובה ששמעתי כמה פעמים מחבר'ה שעושים את זה, קובעים חברותה עם חבר מהישיבה. כבר עכשיו מהישיבה, חברותה שטוב לה ביחד, שכיף לה ביחד, כבר עכשיו מדברים אחד עם השני, נמשיך. היום עם כל האמצעי מדיה זה לא בעיה, יש אלף ואחד אפשרויות, ממש להיות קרובים מאוד, ונמשיך ללמוד ביחד. אז זה גם מאוד מחייב, כי אחד ככה מזכיר לשני, וגם פה ממשיכים כאילו את הישיבה, ממשיכים את הביחד הזה, ממשיכים את הלימוד אולי אפילו שהיה בישיבה, יש לזה ערך נפלא ביותר. אפרופו, דיברנו על הבית, על המשפחה, אז כמובן ללמוד עם אבא, ללמוד עם אח, אולי אמא, היום גם האמאות, יש מהם כאלה שהם בעניין, ללמוד תורה במשפחה, עם מישהו במשפחה, גם כן דבר מיוחד מאוד, דבר נפלא ביותר, אולי אפילו באיזושהי קביעות מסוימת, אפילו יושבים, מגיעים שם לכנרת, פותחים את האבטיחים ואת הכיסאות נוער, רגע, אבל יש לנו את הקביעות, מוציאים, בין כל הבגדי ים והזה, בום, מוציאים את הספרים, יש לנו קביעות עם, או עם מישהו מבחוץ, או עם מישהו מהבית, מהמשפחה, זה משהו שמלווה, כאילו נכנס, ככה נהיה חלק נהיה חלק מהסיפור. עבודה. מדובר על שיעור א' בלבד. כיוון שלפי החוקים, שיעור ד' אסור לכם לעבוד. זהו. כאן והלאה, חשבו לבד מה אתם עושים. על כל פנים, אז אנחנו מדברים פה עכשיו רק לשיעור א'. לשיעור א', ידוע היום שכולם צריכים דמי כיס. אשרי מי שלא צריך, כי הוא מסתפק במועט, ודיברנו על זה פה פעם, אבא נותן לך 200 שקל, אומר לך כך, אז אל תגיד לו, לא צריך, אבא עזור, מסתדר וזה, ואחר כך אתה כולך לחוץ, מאיפה יהיה לך כסף, לא יודע מה, לקנות פה איזה חתיכת אוכל, או איזה, לא יודע מה, משהו שאתה צריך. אבא נותן, סימן שברוך השם, יש לו, קח את זה, זה בסדר, יהיה לך עוד הרבה שנים שאתה תדאג בעצמך לכסף שלך, וגם לילדים שלך, וגם לנכדים שלך. בינתיים, זה טבעו של עולם, וזה בסדר, אל תהיו כאלה, לא צריך להיות צדיקים יותר מהפיפיור. אם ההורים שמחים ונותנים בעין טובה ובשמחה, קודם כל קחו את זה, ותשמחו שיש לכם זמן ללמוד בשקט, ואתם לא תרודים עכשיו איך להשיג את הכסף לאיזה נעליים שאתם צריכים לקנות. אבל נגיד שבכל זאת, אולי בבית אין אפשרות, אולי יש דברים שבכל זאת לא נעים לכם לקחת מההורים, כי זה כבר איזה משהו מעבר, כן? אתה רוצה עכשיו לקנות איזה, אתה רוצה לקנות את כל הרב קוק, אתה רוצה לקנות את כל המערל, אתה רוצה לקנות את כל השס, את כל הירושלמי, את כל ה... וכולי, לא נעים לי לקחת מאבא עכשיו, התחיל לבוא לו, תראה פה עכשיו איזה, אני מתכנן עכשיו את השנה הבאה, יש לי חברותה בזה וחברותה בזה וזה וזה, זה כמה מאות שקלים, מאיפה אני אביא את זה? טוב, אני בטוח שההורים הכי ישמחו זה שתיקחו מהם כסף לספרים, אבל סתם, כן, קחים את הדוגמה לאיזה משהו שבאמת אולי הוא לא אפשרי, ואתה רוצה קצת ככה שיהיה לך משלך, אז בין הזמנים, כמובן, זה זמן נחמד וטוב לעשות איזו קופה קטנה, כדי שאחר כך, כל שיעור בית, אנחנו רגועים עד הצבא. מגיעים לצבא היום בכלל נהיים עשירים. אלא אם כן, זורקים את כל הכסף ב... לא יודע איך קוראים לזה, פעם היה שקם, היום אתה... זה במכונות, היום זה הכל במכונות, אתה לא מרגיש, אתה מגייץ, מגייץ ויוצא לך שתייה ויוצא לך אוכל וכל מיני דברים, בסוף אתה גומר את השירות, נשאר בלי כסף. אבל איך, ריבונו של עולם, קיבלת כבר היום, לא יודע איזה סכומים זה כבר מגיע. לא היו זורקים לנו פעם איזה כמה שקלים. היום אתה עוגר את כל הכסף של הצבא, שנה וחצי שירות, אתה יוצא משם עם סכום משמעותי מאוד. אתה יוצא שם עם אלפי שקלים ומעלה. אז מה אתה צריך עכשיו? רק עד הצבא, אתה כולך צריך שיעור א', כן, צריך 8 חודשים עד הצבא. אין בעיה, עושה ככה איזה קופה קטנה בבין הזמנים הזה, עוד קצת בבין הזמנים בבא, ואתה מסודר לכל זמן חורף, אתה לא צריך לחשוב על כסף בכלל, הכל מסודר. אז כמובן זה לפי כל אחד, לפי עניינו וכו', אבל כמובן שהזמן הזה בהחלט זה פשוט שהוא מאפשר את הדבר הזה. ואם הזכרנו קניית ספרים, אז עכשיו אני אומר ברצינות ולא ככה על דרך ההלצה, שבטוח שכל אחד מהם מרגיש את זה, כל אחד מכם, שללמוד עם ספר שלך זה שונה לגמרי מאשר ללמוד עם ספר של הישיבה. לפעמים ככה עובר בשולחנות, אני רואה יש כאלה כבר משאירים קבוע את הספר של הישיבה בתוך המדף שלהם. כאילו הוא לוקח את הפניני הלכה ולא מחזיר אותו בסוף החברות על המקום, אלא משאיר אותו עם הסימניה האדומה הזאת של הישיבה, משאיר אותו אצלו על השולחן. כאילו מה, זה ששייך לרבים, זה לא שלך. אלא מה, זה מבאס אותך, כל פעם לחבוטה לבוא, לקחת, להחזיר, לקחת, להחזיר. יאללה, שישאר כבר יציע לשולחן. אז בוא, יש לי פתרון בשבילך יותר פשוט. זה עולה כמה עשרות שקלים, ופניני ההלכה זה בטוח משהו שגם תצטרך אותו בחיים. זה לא מהספרים שאתה אומר, מה, אני אקנה, ואולי אני לא אצטרך, אני כן אצטרך, אז זה, פה בטוח תצטרך, תקנה. וכן הלאה, על המון דברים שאתה לומד, גם בהלכה וגם באמונה וגם בתנ"ך וגם בגמרא, לדברים שבעזרת השם אתה תשתמש בהם, זה לא נגמר היום. אז לכן ללמוד עם ספר שלך ולהיות מתוכנן ולהגיע לזמן הבא בעזרת השם לומדים, סגרנו סופית, אבל הכיוון הוא בעזרת השם ללמוד את פרק התחלת בעיון בבוקר, נושא ציצית, ללמוד אותו בעיון סכת מנחות. אז אל תעשו את החשבון הזה, מה אני אקנה בשביל חודש, בשביל חודשיים, שלושה חודשים, אני אקנה. תקנה גמרא, לא יקרה כלום, גם בחיים אתה תמשיך ללמוד, גם הבן שלך יצטרך את זה כשהוא יהיה בחור ישיבה. תקנה כמה עשרות שקלים, זה כולה כמו איזה שווארמה, מה קרה? כאילו זה שווארמה תוך חמש דקות נגמרת, זה יושב אצלך כמה חודשים ואתה לומד איתו. אז לקנות את הספרים שהולכים ללמוד בהם. בבקיאות יומה, פרק שמיני, אז יומה, ומנחות, תקנו, ושיש אליכם, ושאר הספרים שאתם לומדים, זה הרגשה אחרת, אתה יכול לכתוב בספר, אתה יכול לסמן, ובכלל זה שלך, זה עולם אחר. והדבר האחרון, ואולי היה באמת המאתגר ביותר, זה הנושא של הבילויים, טיולים, סלש, כל מה שקשור, באמת לזמני הפנאי האלה, שהם חלק מהסיפור הזה שבין הזמנים, זה באמת איזשהו זמן קצת להפוגה, זה זמן קצת לכל מה שדיברנו, בסדר, יש משפחה, יש חסד, יש עבודה וזה, ובסוף יש גם סתם ימים של כיף ליהנות, לטייל, ליהנות, לבלות, ופה כמובן ברור שזאת הנקודה הכי ככה מאתגרת מבחינה רוחנית, וגם היא יכולה להפוך להיות משהו מאוד טוב. היא יכולה להיות משהו מאוד מאוד חווייתי, מאוד חיובי, כי בהחלט יש כל מיני דברים ששייכים לתרבות הפנאי, שהם דברים טובים, שהם דברים ערכיים, הם דברים שהם עושים טוב לנפש, לגוף, והם חלק מאותה הפוגה, הם חלק מאותה התעוררות, וכמובן הוא בלבד, הוא בתנאי, שבאמת פה ממש צריך להיות ככה עם קווים מאוד מאוד ברורים, עם שליטה. אני חושב שהדבר המרכזי פה זה השליטה מראש על הדברים, כי אתה יכול בקלות ככה פתאום למישהו כזה, כן? מישהו קצת נגרר, קצת מושפע, פתאום באים חברים, פתאום חברים כאלה, בוא נלך לפה, בוא נלך לשם. אתה לא בטוח אם זה, מכירים את זה שכותבים לך, יש כאלה טיולים, כותבים, אם יש לך ספק, אז אין ספק. אומרים, הטיול, הולכים 20 קילומטר למטיבי לכת, אם יש לך ספק, אל תבוא. אם יש ספק, אז לחומרה, אל תלך, שלא תיפול לנו פתאום באמצע הדרך ולא נצליח לסחוב אותך. אז אני אומר על אותו משקל, אם מתחיל להיות ספק משמעותי, עדיף להכריע לחומרה, אם אתה לא בטוח עם המקום הזה שרוצים ללכת אליו, הוא באמת מקום שאפשר באמת לעמוד בו באתגרים. עכשיו, ברור שהנושא הזה הוא לא ככה רגל אחת, הוא באמת דורש הרבה מאוד מחשבה, כי אנחנו יודעים היום כאילו שאתה רוצה ללכת טייל, בכל מיני נחלים, בכל מיני מקומות עם מים, או כמו שהזכרנו, כנרת וכדומה, אז ברור שזה, ברור שזה לא יהיה קל, ברור שזה יהיה משהו שידרוש איזשהו, איזשהו הכנה, לחשוב רגע, לאיפה, איפה נכון, מתי נכון, או, או מה הכללים שלי, כאילו אני מגיע למקום מסוים, ואם אני הגעתי לאותה, לאותה בריכה ביהודיה, אבל היא מלאה עכשיו, מלאה, מה לעשות בבנות של לא תנועות וחסודות שנכנסות למים מאולפנה, אלא אחר, כמו שעם ישראל נוהג. אז כן, לפעמים אני מגיע למקום עם כל הצער ועם כל המעמד שעשיתי, אבל אני אומר, אני לא נשאר פה. אני הולך, אולי הולך עם חברים או עם כאלה שכולם באותו ראש ואומרים, יש לנו כללים, כאילו, יש, הלכת לכנרת ולא הצלחת למצוא את הפינה שהיא סבירה, אז אכלת אותה, אבל מה לעשות? כאילו, לא תישאר שם בכל מחיר כי כבר עשית את כל הדרך. אז תחפש איזשהו, תחפש איזשהו מקום ש, 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 שכן אפשר להיות בו. לפעמים אתה מוצא איזשהו פינה, בסדר, נכון ש... ש-50 מטר משם יש משהו, בסדר, יש לך את המיטה, זה סביר, כלומר, אתה לא רואה, זה לא ממש לידך, אתה יכול להיות באגף שלך, וזה בסדר, כאילו, אז, בסדר, אז, לא, זה דברים שאי אפשר לתת בהם, אי אפשר לתת, להגיד בהם שחור ולבן, כי זה מאוד, זה גם אישי, וגם צריך לראות את הסיטואציה. אני חושב, מה העיקרון? העיקרון הוא, שבאופן כללי, גם במקומות של המים וגם בבילויים אחרים שאני פחות מבין בהם, אבל יכול להיות שחלק כן, זה כן עושה להם טוב ללכת ככה לאיזשהו מקום כזה שאנשים צעים ביחד ויושבים ומדברים וקצת אוכלים ואולי גם קצת שותים, השאלה היא מה שותים ואיך שותים וכמה שותים, זה לא התוועדות כנראה שם אלא איזה משהו אחר, אז קיצור, להיות כאילו, להיות אתה, לזכור שאתה, יש לך שאיפות מסוימות, ואתה, וזה עצמו התמודדות, אני רוצה להסתכל על זה, וסיים בזה, להסתכל על זה בצורה חיובית, כמו שאמרתי, זה הכנה לחיים. זאת אומרת, לא רק בפן הזה של אסור מרע, ואני צריך לשמור על העיניים, ואני צריך לשמור על הזה, זה, כמו שאמרנו, זה שיחה בפני עצמה, שברור שצריך לעשות אותה ולחשוב בתוכנו איך מתעודדים עם כל הנושא הזה. עם כל הפלאפון וכל המחשבים והטלוויזיות שפתוחות בחלק מהבתים, וכן על זה הדרך כל שאר הדברים. אבל להסתכל על זה בצורה אקטיבית, בצורה חיובית, כאילו אני חי, גם בחיים אני אחיה, ואני לפעמים ארצה ללכת לאיזשהו דבר וליהנות ממנו. אבל יש היום הרבה דברים, ברוך השם, באופן יחסי, יש היום גם הופעות וגם כל מיני דברים מעניינים וטובים ונחמדים וכיפים, שהם מותאמים, לבן תורה, מותאמים לאדם שהוא רוצה לעשות את הדברים האלה, אבל להצליח לשמור בצורה ברורה על הקווים שאותם הוא לא רוצה לחצות, וזה עצמו התמודדות חשובה, טובה, בריאה, שבונה את האדם, וגם אם יש שבע יפול צדיק וקם, וגם אם יש משהו שלא הצלחנו בו, אז לא להתרכז בנפילה, אלא להתרכז בעיקר בבניין, להתרכז בדבר החיובי, במה, מה הדברים הטובים שבעזרת השם אנחנו הולכים לצאת איתם מבין הזמנים, וכמובן לא צריך להגיד ששבוע וחצי שעוד נשארו לנו, כמובן גם להתכונן לזמן הבא, זה דבר ברור, פשוט, אני רק מזכיר אותו, להכין כבר סדר יום, להכין כבר חברותות, חוץ מהמשבצת של חברות הצעירה, שתשאירו שם פנוי, 3:30 עד 5, ו... בהמשך, לקראת הערב, עוד לא ברור מבחינת הלוז של הישיבה, מתי בדיוק זה יהיה, אבל את החצי שעה נוספת עם השיעור א', תשאירו את זה רק פנוי לזה. כל שאר הדברים אתם כבר יכולים לקבוע ביניכם ובין עצמכם, סדר יום מלא, להחליט מה לומדים, כמו שאמרנו, לרכוש את הספרים, להכין את עצמנו לכל הדבר הזה, באים ראש חודש אלול, יום ראשון, א' אלול, אתה לא מתחיל עכשיו, רגע, איפה אני, מה קורה, מי נגד מי, אתה מגיע וישר העסק רץ, אתה יודע מי, עם מי אתה לומד, אתה יודע מי מלמד אותך, אתה יודע הכל, בעזרת השם, אתם, זה כבר מסודר מבחינת, מבחינת הישיבה, יש לנו את שיעור א', שיהיו שם הרב אלעד עם הרב אלירן, עם שיעור ב', הרב עומר עם הרב דביר, ובשיעור ד' הרב אבישי, ובשיעורי הרב בנייה והרב שלומי שם איתם עם שיעור ד' ה', כמובן עם כל הישיבה, הרב שלומי גם יעביר את התוכנית בקיאות, ובעזרת השם הכל מוכן והכל מחכה רק לבוא, ובין הזמנים יהיה המשך בצורה אחרת, ואז חוזרים לישיבה, זה לא איזה עולם אחר, אנחנו ממשיכים את אותו עולם פנימי שלנו, היה לו את התקופה הזאת, חוזרים לתקופה הזאת, בעזרת השם שהכל יהיה לטובה ולברכה.